שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני מוישי מקמטק, יחד איתי אברימי, ובפרק הזה הייתה לנו הזכות והכבוד לשוחח עם יפתח קרזנר, שמוכר בשם שלו איפתי, יוד פי טף יוד, איפתי, המייסד שותף והנשיא של חברת קיסטרה. איפתי התחיל את החיים כאומן מצליח, כזמר, ככוכב בערוץ הילדים, ובאיזושהי נקודת זמן עשה שינוי, הפך ליזם אייטק, ובהמשך הדרך הקים את קיסטרה, שזאת חברה שמביאה הרבה מאוד חדשנות לכל התחום של שיווק ולקוחות של מוצרי ביטוח. חברה שפועלת בשוק האמריקאי, צומחת בקצב מסחרר, והגיע להישגים אדירים תוך שנים ספורות. חברה שגייסה בסבב A 76 מיליון דולר, ולפי פרסומים זרים בעיתונים, מוכרת במעל 100 מיליון דולר בשנה. חברה מדהימה, מיוחדת. הסיפור של איפתי, סיפור מאוד יוצא דופן ומיוחד. הייתה שיחה באמת מרתקת, מאלפת, עם הרבה מאוד תובנות ומחשבות מאוד מעניינות. אני מזמין אתכם להזין לשיחה ולהיכנס לאנרגיה המדהימה שהייתה בשיחה הזאת.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן.
יפה.
והיום יש לנו את הזכות ואת הכבוד לשבת עם איפתי קרזנר.
אמת.
יפה.
איזה הצלחה.
בפעם הראשונה, בניסיון הראשון.
הפצצת.
אחד היזמים והמנכ"ל של חברת קיסטרה.
אני הנשיא, כן, אחד המייסדים והנשיא של חברת קיסטרה, נכון.
קיסטרה, ואני חייב להגיד, לפני שאנחנו מתחילים, שאברימי ואני נכנסנו פה למשרד, נהיה לנו אור בעיניים.
תודה רבה.
אנחנו מטיילים בהרבה חברות הייטק, פוגשים הרבה יזמי הייטק, אבל יש פה משהו מיוחד במשרד פה, מדהים, שונה, חדשני, מדליק.
אתה יודע למה זה מוישי?
למה?
כי אכפת לנו. אנשים רואים שאכפת לך. כשאכפת לך ואתה שם את הנשמה שלך בפנים, אתה שם את הלב שלך בפנים, אתה שם את הכוונה שלך בפנים, אנשים רואים את זה. ואם הם לא רואים את זה, הם מרגישים את זה. ואם לא מרגישים את זה, אז קורה להם משהו שהם לא יודעים להסביר, ואומרים, החברה הזאת שונה מחברות אחרות, וזה עובר להם בגוף כמו זרם, ואני מה זה שמח שזה קרה גם לכם, בגלל שזה מראה לי שזה חוצה מגזרים, וחוצה אנשים, וחוצה אוכלוסיות, כי כשאתה שם שהיא כוונה טהורה אמיתית במשהו, גם אם זה עסק, גם אם זה, אתם יודעים, למען הכסף ולא למען קידוש השם, למרות שבהכל יש קידוש השם, אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל כשאתה שם שהיא כוונה טהורה ואהבה אמיתית בתוך משהו, הפירות של זה תמיד יניבו. אז זה ככלל, לכל דבר שעושה בחיים, וכך אנחנו באמת הקמנו את המשרד הזה, הפיזי, זאת אומרת, עצמו, המנהרות, השולחנות, הפסלים, העיצוב, שזה מה שתפס לך, אני
מראה לכם. לא, רק מי שלא שומע, יש פה רכב בכניסה, בקומה רביעית, רכב בתוך המשרד.
כן, שלא ברוך, ממש חיפושית גדולה ענקית.
איך הרכב נסע לכאן?
יש פה כמה בובות של הדוד סם מאמריקה, נכון?
נכון, אנגל סם, ענק גם, אבל הכל בגודל.
ניסיתי לראות אם מחלק לי דולרים, לא.
יש לנו שוב עליו מכונה כזאת של קלום משין, של מכונה כזאת שמרימה בובות כזאת,
כן, בכדורים, בדברים.
נכון?
נכון, שם כולם זוכים.
בדיוק, הסימון מהמזכירות, אתם תקבלו רק תזכו בפרס. אבל תודה שציינתם, זה באמת, חברה הזאת היא המקום שבו אנחנו מבלים את רוב היום שלנו, ולכן חייבים לדאוג שיהיה פה כיף, שיהיה פה נחמד, שיהיה הרגשה טובה. אז קודם כל תודה שבאתם, תודה שהתחברתם למקום, ושמחים לארח אתכם.
לא, אז בעצם אני אומר שהעובד החרדי הבא שנכניס פה קבוצת חרדים, לפחות תדעו שפה יהיה מי שידאג אם עושים כאלה תנאים גשמיים טובים, בטח יעשו כאלה תנאים רוחניים טובים.
נכון, וגם תעזרו, איך להכנס, אנחנו מאוד מאוד, תראו, אני באופן אישי, במאבק פנימי, רב שנים, בין הרוחני לגשמי. עכשיו, זה לא חייב להיות רוחני לגשמי ברמה החרדית, או איך שתופסים את זה אולי באוכלוסייה שלכם. זה גם ברמה של אומנות, למשל. אני בא מתחום האומנות, אני הייתי זמר, מוזיקאי, לפני שהקמתי את קיסטרה, וזה משהו שמנגן לך בנשמה, זה משהו שהוא חשוב לך תמיד, זה משהו יקר לך, ואני כל לילה שואל את עצמי, איפתי, אם אתה עושה את הדבר הנכון, האם אתה במרדף אחרי עגל הזהב, האם אתה לא מקריב יותר מדי מהנשמה שלך במרדף עבור הכסף, ואני מצטער עבור המאזינים שלנו היום, אין לי תשובה טובה, אני חושב שהדרך, שהחיפוש, היא הדבר.
לשאול את זה שאתה שואל את השאלה.
נכון, לשאול את עצמך את השאלה, לבחון את עצמך כל יום, האם אני עושה מספיק למען הסביבה שלי, האם אני אזרח תורם לסביבה, האם אני עושה רק לביתי ורק לכיסי, וגם זה בעבור מה? האם זה בעבור שלי אחר כך כדי לתת לאחרים, או זה בעבור אגו ורצון לשלוט וכוח וכוחניות, שגם את זה יש, שזה הרבה, יש הרבה רעל בעסקים ובמרדף אחרי הכסף, אבל גם יכול להיות המון טוב, אפשר לספק פרנסה. אבל
כשאתה מוכר, או אנשים אוהבים אותו.
נכון.
אתה עושה להם חסד.
עוד הרבה לפני זה, עוד הרבה לפני זה, אני מסכים איתך, אבל עוד הרבה לפני זה, אפשר לפרנס פה משפחות, 75 משפחות במדינת ישראל. אני גאה בזה, אני שמח, זה זכות שלנו ליישב את הארץ, ואני לא אומר את זה בציניות, זה אמיתי. הסבא וסבתא שלי הגיעו מפולין כולם. שם מה קרה לנו, כולם יודעים איך רדפו אותנו. אז להקים פה ולהתפרנס במדינת ישראל, ולעזור פה למשפחות להתפרנס, ולהוליד ילדים, איזה זכות ענקית. אז זאת קודם כל הזכות בתור בעל עסק במדינת ישראל, לפרנס פה משפחות. אחר כך, תמיד אני מקבל על זה הרבה כעס, אבל אני חייב להגיד את זה, לשלם מיסים. אני אוהב לשלם מיסים, זה חשוב לשלם מיסים. זה תורם לחוזק הכלכלי של המדינה הזאת, מהצבא ועד הישיבות ועד כל מה שיש לנו. זה חשוב בתור חברת הייטק מצליחה. לשלם מיסים פה במדינת ישראל, אני אוהב את זה, אחר כך בטוקבקים לפעמים כותבים לי אנשים, למה אתה אומר את זה, אנחנו משלמים יותר מדי מיסים, לא טוב, אני אומר, אוקיי, נכון, אבל אני מרגיש צורך להחזיר למדינה הזאת משהו, אז יש פה הרבה, זאת אומרת, גם זכויות שבדרך אפשר לעשות, בטח אם אפשר לתת חזרה, אנחנו פועלים ביחד עם כל מיני ארגונים וגופים, נקרים בדרכך המון המון סיטואציות שבה אתה יכול גם לעזור לסביבה, אבל אחר כך, אם שנייה נרד מהעץ הענק הזה שהגענו אליו, בסוף זה עסק. ובאנו לפה, ואנחנו קיימים בבוקר של להרוויח כסף, נקיסטרה זה חברה, מה שנקרא באנגלית, for profit. מה הכוונה for profit? עבור רווח. זאת אומרת, יש כל מיני מלכרים, שזה ארגונים,
עמותות,
ללא כוונת רווח, אבל אנחנו ברור מאוד, לכל מי שמגיע לפה בבוקר, שאנחנו חברה עם כוונת רווח, המטרה שלנו היא להרוויח כסף, זה לא בושה, לא צריך להתבייש בזה, אפשר לבוא גם לזה חדור מטרה, כי כמו שאמרתי, בעזרת הדבר הזה אפשר לעשות המון המון דברים נפלאים. אבל הכסף לא חייב, סליחה, אבל הכסף, אני אומר, היא שאלה, היא לא חייבת להיות רעה. אתה צריך לשאול את עצמך.
אתה אוהב כסף, אתה מפתח מוצרים טובים, אנשים קונים, מבסוטים.
ומפתח לו.
אתה בא לכסף.
ובונה חברה ומפרנסת. כמו שאמרת, מיישב את ארץ ישראל, ובונה את העולם ומקיים את העולם, וזה לא בושה בכלל.
אמת.
לעבוד ולהרוויח.
נכון, ויפה שאתה אומר.
גם כשהחברה מרוויחה, בגלל שהכסף שמושקע בה זה כסף ישראלי, אז גם במקרה,
נכון.
פנסיות שלנו מרוויחות.
נכון, וגם, הוא אמר העולם, לא בכדי, כי אנחנו גם מרוויחים בדולרים, כי עיקר הפעילות של כיסטרים לא כולה נמצא בארצות הברית. עצם העובדה שאנחנו גם יכולים להיות אור לגויים, זה משהו שאני אומר בכל השיחות חברה. חברה קטנה מישראל, 70 ומשהו איש. אם תצאו החוצה, תראו על הלוח, כתוב שם מספר, כמעט 35 מיליון. זה כבר 35 מיליון לקוחות שאנחנו חיברנו לחברות ביטוח שהשתמשו בטכנולוגיה שלנו. זה מספר אסטרונומי, זה כמה פעמים כמות האוכלוסייה של מדינת ישראל.
ארצות הברית, לא?
זאת אומרת, זה עשירית כבר מאוכלוסיית ארצות הברית. ושחברות ביטוח הצליחו להגיע להם דרך השימוש בטכנולוגיה שלנו עבור שיווק, שאפשר לדבר על זה עוד שנייה.
נדבר על זה.
אז ההשפעה על כל כך הרבה מיליונים של אנשים, שפתאום החברות הכי גדולות בעולם, הברנדים, המותגים, שבאמת ענקיים וגלובליים, פתאום מכירים את ישראל, סומכים על ישראל עם הטכנולוגיה שלהם, עם הדאטה שלהם, רוצים להאמין בחברה ישראלית, זה בשבילי זכות ענקית. והם לומדים דרך זה עלינו, והם לומדים דרך זה על היהדות. והרבה פעמים אני שולף את הפלאפון שלי בפגישה עם בכירים בחברת ביטוח, והם רואים אותי נכנס לגוגל, פתאום כותב משהו, ומסתכלים עליי, כאילו הם ראו שד. אני אומר להם, מה קרה? והם אומרים לי, הגוגל שלך עובד מימין לשמאל? אני, אמיתי, ועכשיו זה אנשים משכילים, זה לא אנשים מן הרחוב, זה אנשים שבכירים בתעשייה האמריקאית, שפשוט לא ראו את זה. הם לא ראו אף פעם את השפה העברית. אז אני פותח את הטלפון, ומתחיל לכתוב בגוגל מימין לשמאל, ואומרים לי, מה זה הדבר הזה? ואני אומר להם, כן, הנה, בואו תראו. ובשנייה אני מרגיש שעשיתי שירות ענק לעם ישראל. שחשפתי את השפה שלנו, את מאיפה אנחנו באים, הרבה פעמים את הסיפורים שלנו, את החגים שלנו, הרי החגים שלנו לא חופפים שלהם. אנחנו בתור חברה שמשרת את הציבור האמריקאי, תמיד צריכים להסביר להם, הנה פה זה אנחנו בראש השנה, פה אנחנו ביום כיפור, פה סוכות,
פה פורים, פה החומה נפלה, פה החומה
נפלה. לא, ממש ככה, והכי מצחיק זה שהם, אני אומר להם בחצי קריצה, חצי עזות, אני אומר להם, תראו, יש איזשהו הבדל בינינו לביניכם, כל החגים שלנו זה כל הזמן ניסו להרוג אותנו. כל פעם זה אותו סיפור. אלו, להם יש חגים, הם ממציאים לך הופעות דו, אתה יודע, קריסמס, כל מיני דברים כאלה, אנחנו, פה ניסו להרוג אותנו בפורים, לא הצליחו. בפסח ניסו להרוג אותנו פרו, לא הצליח. פה ניסה להרוג אותנו זה, לא עבד. הוא ניסה להרוג אותנו כל הזמן, סיפור של שרידות. אבל זה חלק מהסיפור של העם שלנו, וחלק מהשרידות הזאת של המדהימה של העם היהודי, רואים אותה היום
ב-2019.
זה מה שאני תמיד אומר. שואלים אותנו, איך אתם ככה? אמרתי להם, לא היה לנו ברירה. אנחנו 5,000 שנה רודפים אותנו, אין לנו גז ונפט, אנחנו לא 2.30 מטר, אנחנו לא נמצא כדורסל, מה שהיה לנו, שלנו בין שתי האוזניים, המוח שלנו היה הכלי, שגרם לעם שלנו לשרוד במשך אלפי שנים, אז בטח שהיום במדינת ישראל, אנחנו משתמש בראש שלנו, כדי לפטר, זה למה אנחנו נהיינו אומת הסטארט-אפים, זה למה יש לנו כל כך הרבה אקזיטים, בגלל ש... מתוך הצרה, אני עושה במרכאות עכשיו באוויר, מתוך הצרה שלא, כביכול היה לעם היהודי כלום חוץ מהשכל שלו, זה הכלי שלמדנו לפתח, ואימנו אותו, אני חושב, במשך אלפי שנים, כמו שריר, ונשארנו די קטנים, ולא חזקים במיוחד, ולא מוצלחים במיוחד בספורט, כמו שאנחנו רואים מדינות יותר קטנות מאיתנו, פתאום מגיעות לגמרים של המונדיאל, אבל אנחנו לא. אבל ברוך השם, אנחנו, יש לנו את הבינה שלנו, את הידע שלנו, את התעוזה שלנו, את התחכום שלנו, ואנחנו בעזרת זה מצליחים להקים אחלה חברות. למה? סליחה שאני מקדים את המאוחר, כי אנחנו מסתכלים על בעיה בצורה שונה ממי שיסתכל עליה. וזה נכס לכל מי ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, זה נכס שלכם. גם באוכלוסייה החרדית, אולי בעיקר באוכלוסייה החרדית, שמסתכלת קצת אחרת על החיים. בטח מאשר האמריקאי ממוצע שיושב באוהיו. אני מניח לעצמי שיש העולמות תוכן בכלל של אוכלוסייה החרדית, הם לא דומים בכלל. איך שאתה ניגש לבעיה, איך שאתה חושב לפתור אותה. והדבר הזה הוא זכות ענקית. כי כמו הבחור הזה שיושב באוהיו, יש עוד 350 מיליון איש שחושבים בדיוק כמו, שאולי לא יראו את הפתרון לבעיה, שדווקא אתה, מאיזו שכונה קטנה שם בבני ברק, תגיד פתאום, רגע, תשאל את השאלה, למה הם לא עושים ככה? למה הצ'ופצ'יק הזה שכולם חשבו שזה בלתי אפשרי, אולי אפשר להוריד אותו, אולי אפשר לחסוך ככה חצי שקל כל פעם שמישהו קונה משהו, חצי שקל ועוד חצי שקל ועוד חצי שקל כפול בארץ, 8 מיליון כפול באמריקה, 350 מיליון, אתה הולך לעולם כפול כמה מיליארדים, זה עסק מטורף. וזה כוח ההמצאה היהודי שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, וזה ה-DNA שאני רואה משולב בהקמה של קיסטרה.
מדהים. א', זה מדהים.
אפרופו אוהיו, יש לנו בחור חרדי שבאוהיו, אתה מסתבר שגם באוהיו, אם אתה חרדי, אתה יכול להמציא סטארט-אפים חזקים.
לא, הוא הגיע מירושלים.
בגלל זה, בזכות זה שהוא חרדי באוהיו, בגלל שהוא נטמע שם, והוא בעל חשיבה אחרת, והוא יכול לחשוב מחוץ לחשיבה.
זה שני חרדים, אחד מירושלים ואחד מאוהיו, שהקימו ביחד סטארט-אפ, שהוא היום שווה כמעט מיליארד דולר, נקרא טריפל וייל. מהמם. הוא צמח באקסלרטור שלנו. אני רוצה לחזור למשהו שאמרת קודם. אמרת, התחלתי את החיים כאומן, היום אני עובד בביזנס.
נכון.
מה היית זמר בה?
תן רגע קצת את הסיפור, איפה התחלת ואיך עשית את השינוי, שזה גם משהו מאוד יוצא דופן.
אני התחלתי
בפרק הקודם של הפודקאסט, היה לנו מישהו שהיה מפיק של זמרים, אז עכשיו יש לנו את הזמר בעצמו.
אני לא יודע כמה נהוג אצלכם החיפוש בגוגל, או הכניסה ליוטיוב, או דברים כאלה, אבל מי ש...
במקום גוגל יש קוגל.
אז באמת, יכול להיות, גוגל הקשר, אז חושר גוגל. אני כתבתי גם לעצמי וגם לאחרים הרבה שירים, יש לי שירים בשם מיליון כוכבים, אם אתם מכירים, אצלנו בגן, הלילה יעבור, כל מי שרוצה יכול, אם אתם יכולים, לחצות איפתי בגוגל, אתם תגיעו יוד פייטף יוד, אתם תגיעו מהר מאוד להרבה מהעשייה שלי, או שתקראו בוויקיפדיה, ועשיתי את זה כמה שנים, משם הגעתי לערוץ
אלה. היית זמר, והיית כותב שירים.
הייתי זמר, כותב מלחין לעצמי ולאחרים גם.
בדרך כלל זה שתי תפקידים
שונים. נכון, נכון, אני הייתי הרבה יותר כותב מלחין מאשר זמר, לא אהבתי להיות זמר אף פעם, נורא הביך אותי לעמוד על במה, אבל כשאף אחד לא הכיר אותי, אז בטח שאף אחד לא רוצה לשיר שירים שלי, אתה יודע, תעשייה שנורא קשה לחדור אליה, אז הייתי חייב כביכול לשיר את השירים של עצמי, כדי שמישהו בכלל ייתן לי צ'אנס, ואז אחרי שזה הצליח, וקצת פתח לי את הדלת לכתוב גם לאחרים, אחר כך הגעתי להיות מנחה בערוץ הילדים, אתם מכירים? זה ערוץ טלוויזיה מאוד מאוד פופולרי.
לא ראינו את זה בעצמנו, אבל
שמענו. מניחים שזה משהו שווה.
בדיוק. אם אתם מכירים דמויות כמו מיכל ינאי, עודד מנשה, טל מוסרי, כל מיני דברים כאלה, זה אנשים שלא הולכים להיסטוריה.
עודד מנשה חזר בתשובה, אז אתם מכירים אותו.
אמת, זה נכון. אז הייתי מנחה בערוץ הילדים, והיה לי תוכנית טלוויזיה כמה שנים, שמיועדת לילדים. מאוד מאוד נהניתי בה. ואז פרשתי, והאמת
ש... מה הדרך הכי קרובה להקים סטארט-אפ?
בדיוק, הכי רחוקה. האמת היא שאני באתי מבית של יזמות. אבא שלי הוא יזם, כנראה איש העסקים הכי מוכשר ומוצלח שאני פגשתי בחיי. זאת אומרת שאני מגיל צעיר ינקתי עסקים. זאת אומרת, מה שאני ראיתי בבית, תמיד אני אומר, אם אבא שלי היה סנדלר, או שחקן כדורגל, אז סביר מאוד שהיה לי איזשהו קשר חיבור חזק מאוד לכדורגל, או לסנדלרות, בהקשר הזה. אבל אבא שלי איש עסקים, ואני ראיתי עסקאות ופגישות ויזמויות וחוזים, מהיום שנולדתי, ואתה בעצם מבין שביזנס, העשייה העסקית, היא בני אדם, היא המון המון בני אדם, וחיבור לנשמות של בני אדם, ולחבר נפש בנפש, וליצור את האמון הזה, וליצור את הברית הזאת בין אנשים, שאומרת, אני ואתה ביחד שווים יותר, והכל חוזר גם לסיפורי התנך, שאנחנו ביחד כמו הקש, קל לשבור קש אחד, קשה לשבור הרבה קש, נכון? מי אמר?
בהחלט.
אבא של מישהו, אני, אז אני זוכר, לא זוכר מי.
אבל אנחנו,
נכון, שקשה לי, שקשה לשבור אותנו ביחד, וזאת האמת גם בביזנס. צריך למצוא אנשים שאתה מצליח לייצר איתם שותפות גורל, ואתה מצליח להיות הגון מספיק והוגן מספיק.
מה אבא שלך עשה?
אבא שלי עשה המון המון עסקים.
איך קוראים לו?
קוראים לו עופר קרזנר. הוא אומר קרז'נר, אני אומר קרזנר, כי אנחנו מתווכחים על המקף הזה שמאחורי, מעל הזין, איך אומרים.
יש כלכלן אחד.
לא, אנחנו בכלל באים מפולין, אז זה קרז'נר, אז כל אחד מאיתנו, סבא שלי אמר משהו אחד, כל אחד לקח איזושהי גרסה של השם משפחה, הוא עשה המון המון עסקים מתעשיית המזון, ותעשיית התרופות, ותעשיית האנרגיה, זה בנשמה שלו. זאת אומרת, הקים 50-60 עסקים בחייו, ואני בתור ילד, כל פעם הייתי רואה אותו, הקים את רשת בתי מרקחות מכבי, הקים את אינטימל בשעת התחתונה, הקים עוגיות שרק נמכרו לפילסבורג, ובאמת דברים שלא קשורים אחד לשני בכלל, ואני ראיתי את כל הדברים האלה קורים מול העיניים שלי, ואני למדתי ממנו, אחד להעיז, אתם יודעים מה, אולי זו המילה הכי חשובה, אחד להעיז, כל מי ששומע את זה בבית היום, אני לא יודע כמה זה נפוץ, אני חושב שמה שאתם עושים הוא עבודה ענקית ומצווה ענקית, לעודד את הציבור החרדי, אולי להעיז יותר, זאת המילה, לצאת מהקופסה, לנסות, ה-state of mind, המצב המוחי הזה שבו אתה אומר לעצמך, גם אני יכול, למה לא? למה להזזל שאני לא יוכל? במה ההוא יותר חכם, יותר טוב,
בתל אביב יותר מוצח ממני,
נכון? למה אני לא? ה-DNA, הדם שלנו, המוח, הגנטיקה שלנו, היא לא שונה, אנחנו פועלים על אותה אנרגיה, אז אם הוא יכול, גם אני יכול. ואם הוא יכול להצליח בעולם, אז גם אני יכול. אני אומר את זה לעצמי עדיין כל היום.
איך מגיע המקום הזה? אתה זמר?
לא, להעיז, רגע, הוא אומר, אבא שלו, למדת מאבא שלך להעיז.
אני חושב בדיוק, התכונה הכי חשובה היא להעיז. וברגע שאתה מעיז, אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. להעיז, אני תמיד אומר בשילוב, נתונים פיזיים מתאימים. זאת אומרת, לא משנה כמה הייתי מעיז, לא הייתי מגיע ל-NBA. בסדר, בוא נהיה כנים עם עצמנו. אתה צריך להעיז, אבל אתה צריך גם שזה יהיה במסגרת.
כדי להיות זמר, אתה גם צריך להעיז.
נכון? אתה צריך להיות במסגרת הכישרונות, אבל שבורחת בהם. אם אין לך אוזן מוזיקלית, כנראה שלא תהיה מוזיקאי, וזה בסדר, לא משנה כמה תעיז. אתה צריך להעיז, ובמסגרת דברים שהנטייה הטבעית שלך, והכישרונות שהשם נתן לך ספציפית. אז אני גדלתי בבית של יזמות, ואחרי שעשיתי את כל ה... הייתי בעולם הבידור הרבה שנים, ובעולם הבידור בזמנו לא היה כסף בכלל. הייתי גם מוזיקאי.
מה זה בזמנו היום?
גם היום. אז יכול להיות. בישראל, לא יודע, אולי אם אתה אומן אמריקאי...
אני מסכים ל-100%, אני מדבר על ישראל. בישראל היו לי 3-5 לעתים מקום ראשון ברדיו.
אני חושב שאתה יכול להיות ממש כוכב בישראל, ועדיין לא להרוויח הרבה כסף.
תודה רבה.
זו מדינה קטנה.
תודה רבה, זאת האמת. היו לי 3-5 שירים מקום ראשון ברדיו, באיפר, לעתים ענקיים בכל המדינה. ולא הרווחתי מזה הרבה כסף, כי הדרך היחידה להרוויח כסף, היה לעשות חתונות ובר מצוות, שאני אמרתי לך כבר קודם שהתביישתי, לא אהבתי להופיע, אז בעצם העצם מזה שיש לך להיטים ושירים נורא מוצלחים, היה טיפה רינגטונים בזמנו, אם אתם זוכרים, בטלפונים, היה כן. טיפה דברים כאלה, לא היה כמעט איך להרוויח מזה
מה
כסף.
מה שנקרא בגמרא, אם למדת התורה, לעצמך למדת, תגיד תודה.
אמת, אבל אני לא מספיק נהניתי, כי חייתי בבית שגדלתי בו וראיתי שאפשר להרוויח כסף ורציתי, והיה לי גם המון לחץ מצד המשפחה להרוויח כסף, אבא שלי תמיד אמר נו מה.
בן כמה אתה?
24-5.
מצד משפחתי?
סליחה, רווק.
לא, אבל זה מעניין, כי כן היית כוכב.
אני חושב מצוקה כלכלית, אז באותה
שנים. אין מצוקה כלכלית בכלל, יש מצוקה רגשות.
אבא שלך אומר לך לך
תפרנס, לא? אבא שלי אומר לי, בן שלי, כל מה שאתה עושה הוא טוב ויפה, גבר צריך לעמוד על הרגליים שלו כלכלית.
ולא לעמוד על הבמה ולקושש.
ולא לעמוד על המשפחה שלו גם. גבר צריך לצאת מהבית, גבר צריך להחזיק את עצמו כלכלית, וגבר צריך להיות מסוגל להחזיק גם את אשתו ואת הילדים. וזה מאוד, ולא יכלתי מהמוזיקה.
ואם זה שהיית כוכב
בערוץ ילדים, לא יכול להיכנס לקניון. נכנס לקניון, צרכות, אמיתי, לא יכולתי לזוז.
ילדים קופצים עליך מכל כיוון.
ואין לך, ואתה לא יכול לקנות בית. בישראל, שזה צרה אגב, שייחודית במדינה שלנו, כמו שאתה אומר באמריקה, אם אתה עשירית כוכב, כבר יש לך איזה אחוזה איפשהו. ובישראל אתה מגיע למצב כזה, אז אבא שלך אומר לך, תראה, מפרגן לך, מת עליך, אמנות בידור והכל. אבל יבוא יום, והיום הזה לא רחוק, שצטרך לעזוב את ביתי, ויאללה, בני, פאדל, אתה יודע, תתחפף, צא לעולם הגדול, איך תרוויח כסף, והוא לימד אותי, והתפיסה שלו, של להיות בן אדם, ולהיות גבר, סליחה שאני אומר גבר, כי זה תלוי גם לנשים, זאת אומרת, כי זה אבא לבן, זו השיחה שבין אבא לבן. אבא לבן אומר, בוא תהיה גבר, תעמוד על הרגליים
שלך. וכנה
על
גברת גם, כן.
וכנה על גברת בדיוק, בואי תעמדי על הרגליים שלך ועצמך, ותהיה מסוגל לפרנס את עצמך ואת המשפחה. וכך קרה שאמרתי, אוקיי, אני לא רואה פה עתיד גדול כרגע בשבילי להתפרנס ברמות שאני רוצה. אתה מסוגל לקנות אוטו יפה, בית יפה, טיסות לחול, ולחיות את החיים שרציתי לחיות מתוך העולם של האמנות. והלכתי לעולם העסקי, ככה עשיתי עם האצבע עכשיו, ממש בשנייה, חתכתי את זה, זה נקרא באנגלית cold turkey, זה בבת אחת, חתכתי את זה, אומרים שתהליכים צריכים לקרות לאט לאט, אני חושב שתהליכים שקורים לאט לאט הם כמעט בלתי אפשריים לעשייה, חתכתי את זה מהר, אנשים אמרו שזה בלתי אפשרי, שאתה מתמכר לאהבת הקהל שזה נכון, שאתה מתמכר לעשייה הזאת שזה נכון, אבל אמרתי, יש לי כרגע משהו חשוב, ואותי לימדו בבית, לעמוד על הרגליים שלי. ואני רוצה להרגיש את הביטחון, שאני כלכלית יציב, אף אחד לא יכול לנענע אותי, לא משנה איזה דברים יקרו, אני רוצה לדעת שאני מסוגל לפרנס עצמי במשפחה שתהיה לי, וזה המסע שיצאתי אליו. יצאתי למסע לעבר העולם
העסקי. פשוט בין יום, בין יום.
ככה, בשנייה.
בגיל 24, נכון?
זה היה כבר בגיל 25 בערך כזה. אוקיי. אחר כך הלכתי, אחר כך הלכתי, התנדבתי לצבא, כי נבצר ממני לשרת כשהייתי צעיר יותר. אגב, אני מניח שיש הרבה מאזינים פה עכשיו שלא שירתו בצבא.
נכון.
אז אחד זה משהו שתמיד אפשר לעשות, ובית, אפשר להתקיים גם בלי זה, זאת אומרת,
כל אחד יכול לתרום לעם ישראל ובדרכים אחרות.
בדיוק, אפשר לתרום, וזה חשוב בדיוק העשייה הזאת. אז אני אומר, כל אחד יש לו את הדרך שלו, הדרך שלי הייתה מאוד מאוד לא קונבנציונלית, אז שאף אחד לא ישמע את זה ולהגיד, אה, כן, נכון, תמיד יש תשתי כזה, הוא גדל פה, הוא הולך לבית ספר הזה, רק עושה את האוניברסיטה הזאת, והוא היה ב-8200, לא, לא 8200, לא צבא, לא אוניברסיטה, לא כלום. ניסיתי, להעיז, אמרנו, נכון? תעיז, תשתמש במוח היהודי שלך, שממציא לך פטנטים, ותתחיל להעיז. אז אני אחר כך התנדבתי לצבא.
רגע, שנייה, שנייה. אתה מחליט לעזוב את המוזיקה.
נכון.
אין תגובות, אין מצבים, אנשים שתשאירים.
לא רק
תגובות. שכה חברים, הטלוויזיה אמר.
לא רק תגובות, יותר גרוע.
אתה רגע שאתה מודיע.
יותר גרוע מזה. אני עוזב את תעשיית הבידור ומתגייס לצהל. נכנס לטירונות, אם תקשיב טוב, עם ילדים בני 18 שגדלו עליי בערוץ ילדים. אז אני בתוך איזשהו...
שקופצים סיומך.
אז אני בתוך איזשהו סיוט.
אתה מודיע, תאר לי את הרגע שאתה מודיע לבוס שלך בערוץ הילדים שאתה עוזב. מה אומר לך? איך זה?
זה נקודה מעניינת, זה תעשייה, תעשיית הבידור בכלל, זה תעשייה שמרגישה כאילו, אני זהר במילים שלי קצת,
זה תעשייה שמרגישה... זה קהל מאזינים חרדי.
לא, זה לא, זה תעשייה שמרגישה כאילו היא עושה לך טובה, והרבה אנשים יתחברו, יבינו אולי מה אני מתכוון. תעשייה שיש בה כל כך הרבה קסם, הרבה קסם זויף גם, כן? אבל כל כך הרבה רוצים להשתייך אליה, שאנשים שמנהלים אותה קברניטים, תמיד מרגישים שבמקומך יבוא עוד מישהו. כאילו, תמיד הם מרגישים שהם עושים לך טובה, שהם בכלל נותנים לך את הבמה.
אז אתה אומר לו, תקשיב, החלטתי לעזור.
בדיוק, אומר...
בטלפון, במייל,
לך... לא, בפגישה, ואומרים לך, בסדר, יבוא... ואומרים לך, יבוא אחר.
יבוא איפתי הבא.
בדיוק, עכשיו, הם לא אומרים לך את זה במילים האלה, נכון? אבל הסאבטקסט הוא, איזה מפגר אתה? כאילו, תגיד, אתה מטורף, כאילו, מה אתה עושה, כאילו, מה, זכית בלוטו, מה אתה מחזיר לי את הכרטיס, אתה מבין מה אני מתכוון? ואני אומר להם, לא, זכיתי.
בלוטו של
נכון,
דינר עיראקי,
לא נכון, שווה כאילו. נכון, זכיתי, תודה, לא מעוניין כרגע להמשיך להשתתף במשחק, זה לא מה שמעניין אותי כרגע בחיים, זה לא עושה לי כרגע טוב, יש פה עוד הרבה היבטים נפשיים, על מה זה אומר להיות מפורסם, מה זה אומר להיות מוכר, מה זה אומר שמזהים אותך ברחוב, שמסתכלים עליך בכל מקום, שכותבים עליך טוקבקים, בואו, זה לא קל, זה נשמע כמו זהב, אבל זה לא זהב. יש בזה הרבה קושי. אז התאים לי לעזוב. אז אני נכנס לעולם העסקי, הולך לצבא, מתנדב, עושה שנה בצבא, יוצא, וביום שהשתחררתי, הייתי אמור לנסוע ללונדון, לעשות איזשהו כזה מיני טיול שחרור, אתם יודעים, שנה כזה בצבא, רוצה כמה הם להברר את עצמי?
לא יודעים, אבל שומעים ממכם.
אז הנה, כן, אז אתה רוצה טיפה לשחרר את עצמך, למרות שהייתי ג'ובניק, כן, ג'ובניק זאת אומרת, לא נלחמתי בצבא, הייתי עבודה משרדית, כמו שאני עושה היום, הייתי איש מכירות גם בצבא, כמו שאני עושה היום, זאת אומרת, אתה צריך להמשיך להישען לתוך החוזקות שלך, לכן אגב, כמעט כל אחד יכול לשרת ולתרום באיזושהי צורה, בין אם זה בצבא, בין אם לא, כי יש לך איזשהו סט יכולות פנימי שלך, ותשתמש בו כדי לעשות טוב לעצמך ולאחרים. סיימתי, נסעתי ללונדון, הייתי אמור להיות בחופשה, בלונדון כבר התחברתי שם עם בחור בשם טדי סגים, אתם מכירים לאיש עסקים
מסעים. מכירים, מצוין.
מאוד מוכר. ממקום שאמור להיות כבר חופש, איכשהו עוד פעם מהביזנס, כי הייתי שם אבא שלי, ואבא שלי מכיר את טדי, ואיכשהו התחברנו, ואיכשהו נכנסתי מהר מאוד לעולם הזה של העסקים, התגלגלתי, הקמתי כמה מיזמים, כשלו, והמיזם בגיל 29...
היה, הוא השקיע בך? אז במיזמים?
לא, אני עבדתי איתו, אני עשיתי עבורו איזושהי עבודה של M&A, M&A זה משהו שנקרא...
מיזוגים ומכירות.
בדיוק, mergers and acquisitions, זה מיזוגים ומכירות.
אברמי ואני, חמי פרס, משקיע חמי פרס, קוראנו M&A, מוישי אנד אברמי.
זה נכון, ועושים M&A. בדיוק, אז זה מה שעשיתי שם בלונדון כמה שנים.
כשהיית אצל טדי, גם למדת, טדי הוא בית ספר לעסקים.
ממש בית ספר.
הוא איש מדהים והוא בית ספר לעסקים.
ממש בית ספר לעסקים, וגם יצא לי למזלי להיות גם קרוב אליו אישית, ולא רק, אתה יודע, מסביב, אז גם היה לי הרבה זמן איתו ושעות איתו, ובאמת כל דקה איתו אתה רואה ולומד וגדל. ובגיל 29 בעצם פגשתי את שותף שלי, סגב שלטון, שאני חוזר עוד פעם ואומר, עסקים זה תמיד עם שותפים. זה תמיד בשבילי, אתה יודע, יש כאלה סוליסטים. בשבילי, עסק זה אומר שותפות, עסק זה אומר ביחד עם עוד אנשים, עסק זה אומר שיתוף פעולה. פגשתי את שותף שלי סגב שלטון, וביחד הקמנו את קיסטרה ב-2015, הייתי בן 29, ומאז היום,
שמה היה החזון אחר, כאילו נפגשתם,
החזון היה,
יצאת מהדרך עם אותו רעיון, או רעיון אחר.
לא, לא, זה חזון שלי כבר היה בזמן ש, בזמן שאני עבדתי עם טדי, אז אחד מהדברים שהוא רצה לעשות, זה היה לקנות איזשהו מוסד פיננסי באנגליה, זה היה. ואני עשיתי איזשהו תהליך שנקרא DD. DD זה due diligence, זה בדיקת נאותות. מה זה אומר? סליחה, לפני שקונים חברה, עושים איזשהו סט של בדיקות, כדי לראות האם הכספים שלכם באמת בסדר, האם המצב המשפטי באמת בסדר, האם המודל העסקי שלכם בסדר, ועושים דברים כאלה. ואת זה עשיתי על כמה חברות שם שהיו בנקים ומלווים. ותוך כדי שאני עושה את הבדיקות האלה, אני רואה שבעצם משהו מבחינתי, העקב אכילס, החולשה של המוסדות הפיננסיים האלה, זה מערך השיווק והמחירות שלהם. ראיתי שהם עושים את מערך השיווק והמחירות בצורה מאוד מאוד ישנה. עכשיו, למה גם הבנתי שזה ישן? כי טדי בזמנו עבד אז בתחום של ההימורים באינטרנט, אם אתם מכירים. וההימורים באינטרנט, בדיוק. והימורים באינטרנט היו תחום שנורא נורא הוביל את הטכנולוגיה. הרי הימורים באינטרנט תמיד הובילו את הסליקה, את הפרסונליזציה, את המחירות, את השיווק.
זה התחום של דברים שפותחו שם אחרי זה.
בדיוק, פרסו לעולם. ואני פתאום באתי מתחום כזה שהוא נורא מוביל, והכל בפלאפונים, והכל מוביל, והמול עם דאטה ואנליטיקס, פתאום באתי לתחום הבנקאות.
יש סיבה, הבנקאות הפיננסיים, בגלל שהם מוסדות מאוד מאוד מפוקחים ורגולטוריים, אין להם הרבה תחרות.
וישנים,
התכוונת.
זה מוסדות של לפני 100 שנה.
את הלידים בעצמם, הם לא צריכים לקום ולחפש לרוץ בפייסבוק אחרי לקוחות. אז אם אתה,
אמת, לא, אמת,
זה מדהים שאתה בא מעולם
קיצוני לחדשנות. באתי מעולם של חדשנות ובאתי לעולם של יושר, כי לא רק בגלל שמה שאמרת שהם יושבים ונחים, גם זה גופים שקיימים 50 שנה, בכל גם 100-150 שנה, יש כל מיני בנקים בריטים כאלה
ששוב,
אמת ב-1700, אז גם כל המערכות שלהם, יש להם מערכות שהותקנו ב-1970, והם רצים איתם היום, אבל התעשייה השתנתה סביבם, והלקוחות פתאום כולם בפלאפון הסלולרי, אתם אולי פחות מכירים את זה, אבל החדירה של הפלאפון הסלולרי היא כמעט אבסולוטית, אפילו החדירה של המחשב היא כבר בטוח אבסולוטית, אז עסקים שהיו רגילים על זה שאתה בא אולי לחנות, עסקים שהיו רגילים על זה שיש לך סוכן ביטוח שכונתי או סניף בנק, אנשים הפסיקו לבוא, אז אם המודל שלך היה 90% אנשים שנכנסים אליך לסניף בנק, והיום אף אחד לא נכנס, אם אתה לא תשנה את המודל שלך,
של השיווק,
הבית של השיווק, אתה תישאר מאחור, כי אף אחד לא נכנס אליך יותר לסניף.
הם גם כולם פיתחו אתרים וזה אפליקציות, אבל לא, בעצם לא השתמשו בכלי שיווק
האמיתיים. אבל אתה חייב להביא תנועה לאתרים ואפליקציות. אתר יפה שככל שהוא יהיה, כמו סניף יחרפול, היתרון בסניף הוא שאנשים עוברים ברחוב. ורואים אותך ונכנסים אורגנית. באינטרנט אין דבר כזה. אם לא תשווק את האתר שלך, לא משנה כמה הוא מדהים, אם תשים עכשיו בניין מדהים, סניף בנק מדהים, באמצע רוטשילד, אני מבטיח לך שלא משנה מה תעשי, יכנסו לך כל יום אנשים. עשרות אנשים סתם מהיופי, מסניף חדש, דיגיטלי, מזמין, יכנסו לך אנשים. באינטרנט, אם לא תשים איפשהו מודעה, זה טכנית בלתי אפשרי לאנשים להיות מודעים עליך. אז מצאת פה ארגונים, שהם ארגונים הכי חזקים וגדולים בעולם, שזה בנקים, שווים מאות מיליארדים, יש להם את הנכסים הכי טובים, את המוצרים הכי טובים, אבל יש איזשהו טקל, יש תקלה, בין איך הם מגיעים לקהל יעד שלהם. אז אני לקחתי את התובנות שראיתי בתעשיות אחרות, ואמרתי לעצמי, רגע, אם אנחנו נפעיל את אותה היגיון, נכון? על התעשייה הזאת, יכול להיות לעשות איזה בוננזה, אני רוצה לגלות לכם סוד. אני עולה על הרעיון הזה, עולה על מטוס, נוסע לאמריקה, אני חבר שבדיוק התחיל להתעסק בבנקאות באמריקה, נוסע לכנס של שיווק של בנקאות באמריקה. אתה מצפה לראות עולם שלם של חדשנות, כי זה עסקים של מיליארדים.
לגמרי.
בטח שבאת
הכי גדולים, זה
בדיוק, בדיוק, במיוחד שבאת מאירופה, וראית את כל מה שעושים בקזינו, ודברים האלה שזה, הכל כנסים מדהימים, מגיע לאמריקה, רואה כנס קטן, משעמם, נייח, אנשים עם עץ ומחברת, נראה כמו לפני 40 שנה, אני מתקשר לאבא שלי, אני אומר לו, אבא, יש לנו עסק, משתי סיבות. אתה יודע מה שתי הסיבות? הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, סיבה אחת, אני באתי לכנס הזה פה בארצות הברית, התעשייה פה, חשבתי שהתעשייה באנגליה היא מאחורה, פה התעשייה עוד 30 שנה מאחורי אנגליה, זאת אומרת, כולם פה ישנים, ומחכים לחדשנות, ודבר שני, אבא, אין פה ישראלי אחד בחדר. וכשאני אמרתי לו, אין ישראלי אחד בחדר, הבנתי שיש עסק. למה? חוזר לתחילת השיחה שלנו, כי המוח היהודי ממציא פטנטים. ואם היו שם ישראלים, הייתי יודע שרוב הבעיות כבר נפטרו. ובגלל שלא ראיתי ישראלי אחד בחדר, אמרתי לו, אבא, יש פה שטח ריק לחלוטין.
אוקיינוס כחול.
אוקיינוס כחול שאנחנו
הישראלים עוד לא הגיעו.
בדיוק, היהודים באים. אנחנו יכולים לבוא ולהביא את הרעיונות שלנו החדשניים לפה. ומה זה שהיה? כך היה. ועובדה, שאנחנו הבאנו שיטת חשיבה. הכל היה מונח להם מול הפנים. כל החתיכות של הפאזל כבר היו קיימות. אף אחד לא חשב להרכיב את הפאזל.
כל המוסדות הפיננסיים החדשים.
אמת.
על ידי ישראלים או יהודים, בין פייפל, לא משנה, אפיר,
קרוס ריבר בנק.
זה נכון בגלל שאנחנו מנסים לחדש, וברגע שמגיע אחד, מגיעים עוד הרבה, ואני בעצם הובלתי את הכניסה הזאת של...
אבל אתה באת לומר, אני רוצה להכניס את החדשנות למוסד ישן.
אמת.
לא, חוץ מזה שקרוס ריבר בנק וואן זה
לא משנה. לא רק לבנות בנק חדש, אלא לעזור לישנים.
ממש לא לבנות בנק חדש, לבוא לאלה שקיימים כבר עשרות שנים, שהם החברות הכי גדולות בעולם, על הנכסים הכי גדולים בעולם, שיש להם מאות מיליונים של לקוחות, ולעזור להם להתחרות, כי הם מבינים שאם הם לא ישנו משהו, עוד 5-10-15 שנה לא יישאר להם
ביזנס. ולמונד והיפו ירגו
אותם, נכון?
ופיוניר.
נכון, ולכן, השוק ענה, כי בסוף, יש להם המון כוח לחברות האלה. ואז עשינו את זה כמה שנים, עבדנו עם בנקים.
רגע, הבנת שזה ההזדמנות?
נכון, הבנתי שזה ההזדמנות, הקמתי חברה כזאת, כושלת, לא הצלחתי לעשות אותה בגלל שהיה לי רעיון פנטסטי, אבל אין לי שום רקע טכנולוגי. אין לי ידע טכנולוגי, אין לי רקע טכנולוגי.
תגיד מה שואל את זה, וזה יפה שאתה אומר את זה, כי זה גם חשוב. כאילו, לפעמים אתה בא עם הרעיון הכי טוב, אבל אולי הביצוע הוא לא מדויק,
אולי שותף טכנולוגי.
שנייה, אז קודם כל זה הכל בביצוע, שיהיה מאוד מאוד ברור. רעיון לא שווה כלום, שווה אולי 5% מתוך ההצלחה של החברה. היה לי רעיון אבל פגז. והרעיון כל כך פגז, והוא לא הצליח לי, כי עשיתי הכל בצורה אנלוגית. אני לא איש טכני, לי רקע טכני, אמרנו לו מהצבא, לא מלפני זה, ולכן אני אומר לכל מי ששומע את זה היום בבית ואין לו את זה, יכול להרגיש בנוח, זה בסדר. תשענו לתוך היכולות שלכם, ותמצאו מישהו שישלים אתכם, ולשאלתך, אברמי, מצאתי צגב שלטון, שהוא היה כמו הכפפה ליד שלי, המשלים שלי, בהיבט הטכנולוגי, הוא היה לו ידע טכנולוגי מדהים, אבל לא היה לו רעיון פצצה לאיך לעשות מזה ביזנס, ואיך להרוויח כסף. אז שינבנו בין רעיון פצצה, והתאמה לשוק, שהכל כבר היה לי בשל, וגם הכרתי כבר את השחקנים, והכל היה מוכן, רק לא היה מושג איך לבנות את המוצר, הוא היה פגז באיך לבנות את זה, התחברנו תוך שנייה, לחצנו יד, אמרנו 50-50, בוא נצא ביחד לדרך, שתשנה לנו את החיים, והמטרה הראשונה שלנו האמת, הייתה קודם כל להרוויח כסף, ואומר שוב פעם ומודה, לא רצינו לשנות את העולם, לא רצינו להשפיע על חיים, לא רצינו לפרנס משפחות, בתחילה לא רצינו כלום, רצינו, אתה זוכר מה אבא שלי אמר לי, תעמוד על הרגליים. ותפרנס את עצמך, וזה מה שרצינו לעשות במקור, וזה מה שעשינו, וקמנו את קיסטריה במאי 2015.
שזה מדהים, וזה דבר, משימה ראויה וחשובה בזכות עצמה.
נכון, חשוב.
לפני המשימות האחרות.
והקמנו את קיסטריה במאי 2015, וברוך השם הצלחנו והיינו רווחים.
אז התחלתם אותך בתעשייה של הבנקאות, ושם זה פחות עבד.
לא, לא, זה עבד פגז, אבל אחרי כמה שנים, ישבנו סגב ואני, וחשבנו שתחום הביטוח הוא תחום שהוא הרבה יותר ריכוזי. שוב, בבנקים לא היו לנו לקוחות ענקים, הבנקים שאתם מכירים בארצות הברית, היו כל מיני בנקים כאלה מקומיים, באמריקה שיש מאות כאלה. שוק הביטוח מרוכז בסוף על ידי פחות מ-10 חברות. זאת אומרת, אם יש לך 10 חברות ענק, אני לא יודע אם אנשים פה מכירים, זה לא רלוונטי לשמות, יש לך את כל האוכלוסייה של ארצות הברית. אז אמרנו, אם אנחנו נצליח לעבור לביטוח ונתפוס מספיק 1-2 מתוך 10 ענקים האלה, אנחנו נהיה הרבה יותר גדולים מאשר אי פעם היינו עם 50 בנקים קטנים או 100 בנקים קטנים.
כן, עד היום אפילו החברות ביטוח החדשניות, למונד, דיפו, אין להם כלום. הם עדיין מבחינת כמה שיש להם,
זה נקרא מרקט שייר, נכון. יש לך ענקים, יש לך חברות לגאסי, זה חברות תורשתיות, ענקים בארצות הברית, שמחזיקים באמת עשרות ומאות מיליונים של לקוחות, ואמרנו, אם אנחנו מצליחים לסגור אחד מהם, לקחנו סיכון ענק.
ואתה סוגר אחד מהם, אתה 10 פעמים למונד.
50 פעם. ולכן אמרנו, המילה היא להעיז. העזנו, עשינו, זה נקרא פיבוט. זאת אומרת, כשאתה משנה קצת את הפוקוס העסקי שלך, זה נקרא פיבוט, אתה טיפה מתחיל להישען לתוך איזו אחר, החלטנו לעבור לביטוח.
זה קורה המון בסטארט-אפים, שאתה מתחיל עם איזשהו רעיון, אתה מבין את השוק שלך, ואז אתה משנה כיוון.
בדיוק,
בגלל שאתה מבין את השוק.
בדיוק, אז אצלנו זה אפילו לא שינו את הרעיון, פשוט ראינו שוק אחר, לאותו מוצר, אותו תוכנה בדיוק, ראינו עוד מוצר. למשל, בנית כדור מדהים שיש לו יכולת, אמרת, אולי במקום כדורגל אני אלך לכדורסל. שבעיקרון הרעיון שלך דומה, אבל אתה יכול למצוא שוק אחר ולהגדיל את היכולת שלך להרוויח כסף. אז עברנו לתחום הביטוח.
זה צריך לומר נקודה טובה לטובתך, כי הרבה יזמים לא מבינים את הרעיון הזה שטוב, צריך לשנות, והם תקועים ותקועים ותקועים ותקועים.
אני מסכים, וסגב ואני, אני מסכים, וסגב ואני אמיצים, יותר מכל דבר אחר, אנחנו לא מפחדים, ולא לפחד, ולא לפחד לקחת סיכונים, כמו שאתה אומר, אברמי, זה אחד מהדברים הכי חשובים בביזנס. עברנו לביטוח, ברוך השם.
מאיפה הכסף?
החברה הייתה רווחית מההתחלה. הכסף שלנו, מהרגע הראשון, ממאי 2015, הקיסטרה היא חברה רווחית, כי המוצר שלנו היה פגז, האקסקיושן היה פגז, ואני רוצה לעשות משהו אחד, ביצוע אחד, חשוב נורא להגיד לאנשים, התחלנו קטן, חשוב נורא לא לקפוץ מעל הפופיק, לא ישר רצנו לגייס כסף, לא ישר רצנו לגייס מתכנתים, לא אמרנו רוצה לבנות את המוצר הכי יפה וגדול
בעולם. אגב, אתם עדיין קטנים, 75
עובדים. נכון, אבל אנחנו
מכניסים,
אבל ההשפעה ענקית, לכן אני אומר.
אני קראתי בעיתון 100 מיליון דולר מכירות בשנה.
נכון, 75, כמה עובדים יש לכם?
כן, קצת פחות. כאילו, כמה באמריקה? אתה חסר כל 75, כן.
לא, באמת, מה, בשביל 100 מיליון דולר מכירות?
מדהים. זה מעט מאוד אנשים, כי נשארנו באותו תודעה שהיה לנו מהיום הראשון, של תהיה קטן, תהיה זריז, תהיה יעיל, אל תקפוץ מעל הפופיק, אל תשים 5 אנשים על משימה של בן אדם אחד, אל תמציא סתם טכנולוגיה. המון פעמים חברות טכנולוגיה חוטות בזה שאומרים, אוח, אני אמציא את המוצר שיהיה הכי יפה, הכי מדהים, הכי מטורף, יעשה גם וגם וגם וגם. לא, זה לא מה שביקשו ממך. לא ביקשו ממך יפה, לא ביקשו ממך מטורף, לא ביקשו ממך גם וגם וגם.
תביא משהו עובד.
בדיוק, תביא משהו ספציפי. אני פותר, אנחנו פה בקיסטרה, פותחים בעיה כל כך ספציפית ונשתית, שלפעמים לאנשים קשה להבין אותה. רק שהשוק הזה במקרה הוא 140 מיליארד דולר בשנה באמריקה. כי באמריקה, זו מדינה כל כך גדולה, שגם אם אתה פותר צ'ופצ'יק של הקומקום, של המשהו, אתה יודע כמה קומקומים יש באמריקה, אז מספיק שאתה בחצי דולר, פותר קומקום, אחר 300 מיליון קומקומים, אתה יכול לעשות מיליונים. ולכן,
זה משהו שמאפיין את כל ההייטק. מישהו פעם נתן לנו למשל, הוא אמר, כמו אוליגרחים ברוסיה. הכל היה בידי הממשלה, מספיק מישהו שהשתלט על המדבקות לאריזות לביצים, הוא כבר מיליארדר.
בדיוק, בדיוק, זה נישה בשוק ענק, ולכן אני אומר, אם אתה יודע להיות יעיל, ואתה לא מוסיף לקפוץ מעל הפופיק, ואתה לא מוסיף ללכת רחוק מדי, לא צריך ישר לגייס המון מתכנתים, ולא צריך ישר קבוצה ענקית, ולא צריך ישר לגייס כסף. אפשר להתחיל מהבית, מהמרתף, להביא חבר או שניים, להתחיל לחלוק באקוויטי, מה שנקרא, נכון? לחלוק בהון של החברה, להגיד, אוקיי, בוא נהיה שותפים, 50-50, כמו שאני וסגב, או 30-30-30, או 25% כל אחד, זה לא משנה מה, או אם אתם 10 שותפים, 10% כל אחד. הרי אתם חולקים כסף דמיוני, הכסף הזה לא קיים, אבל מה בעצם השגתם? השגתם 10 אנשים שרתומים לדבר הזה, ומוכנים לעבוד, אם לא יום ולילה, אז לפחות לילה, אם יש להם עבודה אחרת במהלך היום, נכון? כן. אבל יש לך 10 אנשים שרתומים, וזה כוח עבודה ענק, ומתוך המקום הזה, מתחילים לעבוד.
מה היה בעצם המוצר הראשון? מה בעצם המוצר?
המוצר הראשון היה, מערכת שעוזרת לבנקים בזמנו, זה היה נכון, אחר כך עברנו לחברות ביטוח, להבין מה עובד להם בפרסום שלהם ומה לא. איך זה עבד עד אז? הם היו מפרסמים בהמון המון מקומות, בעיקר דיגיטלית, והם היו מתחילים לקבל המון 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 הרים של מידע חזרה, כי הם מפרסמים בוויינט, ובוואלה, ובגוגל, ובפייסבוק, ובאימיילים, ויש לך אולי 100 מקורות שאתה מפרסם בהם, ומכל מקור כזה אתה מקבל חזרה, איזשהו מתחיל לקבל מידע, הוא כן עבד לי, הוא לא עבד לי, הוא כן התקנברט לי, התקנברט זה אומר, הלקוח הפך מלקוח ללקוח שמתעניין, מלקוח שמתעניין הוא הפך ללקוח שקנה, מלקוח שקנה בכמה הוא קנה, האם הוא נשאר לי, אם זה, לקוח, אם זה מוצר שיש בו מנוי, האם הוא נשאר בתור מנוי, ומתחיל להגד לך כל המידע הזה, אבל אתה בעצם עבוד, אתה בעצם ממשיך לנהל את זה כמו, כן, נראה לי שוויינט עובד, אז אני אשקיע בוויינט. נראה לי שהדבר הזה, בלי לבסס את החלטות שלך על מידע.
זה היה משהו פוסט וניו יורק טיימס כנראה, לא זה, אבל
הוויינט של אמריקה וזה של אמריקה.
לדוגמה, כן, בדיוק, נתתי בשביל המאזינים פה שיבינו, לא משנה, כן. אבל יש לך, לא מכירים את זה וזה, נכון. אז זה אתרי חדשות פה בארץ. אבל יש לך מאות אתרים שאתה יכול לפרסם בהם. והמידע שאתה מקבל מהם מדור הדיגיטלי נהיה כל כך רב, שהוא נהיה משפיע. עכשיו, מה מיוחד בבנקאות ובביטוח? שהמידע הזה הוא באמת רלוונטי יותר מאשר כל אפיק אחר. למה לא הלכנו לעבוד עם נייק, אם אתם מכירים, או אמזון, או קוקה קולה, שאתם מכירים מהמשקאות המוגזים? כשאתה נכנס לחנות וקונה קוקה קולה, נגיד קוקה קולה עולה, אצלכם חרדים עולה פחות, אה? זה נושא שחשוב לדבר עליו. למשל, אתה נכנס לחנות, ובקבוק קוקה קולה עולה 5 שקלים, נכון? יתכבד מוישי, ייכנס לחנות קוקה קולה, כמה היה לך בקבוק קוקה קולה?
5 שקלים.
יתכבד אברמי, ייכנס לחנות, כמה היה לך קוקה קולה?
אותם 5 שקלים.
אותם 5 שקלים, וגם להיפתי.
אבל באינטרנט זה לא ככה.
לא, באינטרנט זה כן, הקוקה קולה כן. 99% ממוצרי הצריכה שאתה קונה אותם באינטרנט, שלושתנו נשלם אותו מחיר. אבל ביטוח, אם נבוא שלושתנו, עם אותו אוטו, אותו מודל, אותו שנה, אותו קילומטראז', אותו הכל, לאותה חברת ביטוח, מה פתאום יקרה? איפתי, מושי ואברמי, הם פתאום לקוחות שונים לחלוטין. פתאום אני אשלם 100 שקל בחודש, אתה 150 ואתה 200. פתאום אתה משלם כפול ממני. זאת אומרת, על אותו מוצר, אותו בקבוק מים או קוקה קולה שפעם היה אמור לעלות 5 שקלים, פתאום עולה פי 2 אחד לשני. למה? כי במוצרים כמו הלוואות, בנקאות וביטוח, יש משהו שנקרא פרסונליזציה. המוצר משתנה בהתאם ללקוח, נכון? זה כל המאזינים שלכם מבינים. אם אתה נהג גרוע, שיש לך עבירות תנועה, או נהג זהיר, או נתפסת נוהג בשכרות, הפוליסת ביטוח שלך החודשית תעלה הרבה יותר כדי לנהוג מאשר בן אדם שהוא בן 60, והוא נוהג כבר חבל על הזמן 60 שנה, לא עשה תאונה אחת, לא עשה אף פעם עבירת תנועה. ולכן,
גם בהלוואות.
בדיוק, ובהלוואות זה בדיוק אותו, כשאתה בא לקחת משכנתה, שלושתנו ניכנס על אותו בית ונקבל מחיר שונה לחלוטין למשכנתה. ולכן, עבור בנקים וביטוח, עוד יותר חשוב לדעת איפה אתה מפרסם, כי שם זה לא רק כמה בקבוקי קולה מכרתי, זה למי מכרתי. כי חברת קוקה קולה, אם היא מוכרת 1,000 בקבוקים, מכרה 1,000 בקבוקים, 5,000 שקלים מבסוטה. אם חברת ביטוח מכרה 1,000 פוליסות, השוני ביניהם יכול להיות מטורף. יכול להיות שזה 5,000 שקל, יכול להיות שזה 500,000 שקל.
גם המחיר שהיא משלמת על הריבית לכל אחד.
אמת.
הכסף שהיא רוכשת
הוא... בדיוק. וגם כשאתה עושה תאונה, כסף שתצטרך לתת לך לאוטו, ולכן הצורך במוצר כמו שלנו בתחום הביטוח הבנקאות היה כל כך מטורף, כי היו כבר חברות שנתנו ידע ומידע שיווקי, אבל הם נתנו אותו למוצרים כמו בקבוק מים, כמו פלאפון, כמו אוטו, שעולה לכולם אותו דבר, אבל מוצרים כמו הלוואות, מוצרים כמו ביטוח, שכל אחד מאיתנו בעצם משלם מחיר אחר, שם היו צריכים מערכת בדיוק כמו שלנו.
רגע, שנייה, אני רוצה שנייה לדייק איתך. הדבר הזה שאתה אומר שבביטוח והלוואות, כל אחד מקבל מחיר אחר, זה גם בעולם הישן.
נכון.
לפני העולם החדש. מה שקורה שבעולם החדש, 100%. והדיגיטל, יש תחומים שפתאום הכניסו להם, נגיד אפילו כשאני בא לקנות דירה בבוקינג, לזכור דירה ב-Airbnb, כל אחד מקבל מחיר אחר, כי הצליחו להכניס רכיבים כאלה.
למה? כי
הוא מכיר אותי ויודע אם דחוף לי, לא דחוף לי.
מה ההבדל בין העולם הישן? בעולם הישן היית רואה פרסומות בטלוויזיה, או אוטובוס במקרה אצלכם, או פשקביל, איך שקוראים לדברים, נכון?
לגמרי.
וכולם רואים את אותה מודעה. עוברים כל התושבים בבני ברק, ורואים את אותה מודעה. אז בעצם כשאני קוקה קולה, אני מפרסם לכולם, אז מחיר עלות רכישת הלקוח, תקשיבו טוב כי זה חשוב מאוד, מחיר עלות רכישת הלקוח שלי, אם אני קוקה קולה, הוא שווה בין כל התושבים של בני ברק. כי נגיד לתלות את המודעה עלה לי 1,000 שקל, אני כבר לא יודע מי יראה אותה, מי לא יראה אותה, כל מי שיראה את המודעה, זה מתחלק לי ב-1,000 שקל שאני השקעתי. באינטרנט, אם אתה גבר, והמוצר שלי הוא פאות לאישה, אני יכול שאתה לא תראה את המודעה בכלל, ולכן אני חוסך עליך את הכסף, ולכן במוצרים שיש ביניהם שוני בין אנשים, נגיד שקובעים כאלה שיש נגיד רק לגברים בעידה החרדית, נכון? אם אני יכול לחסוך כסף, כשאני תולה את הפשקביל, או שאני תולה פוסטר על אוטובוס, אני שילמתי על זה שגם נשים יראו אותה, נכון?
אבל זה כל האינטרנט,
נכון, לא, אז מה הקטע? נתתי דוגמה על גברים ונשים, אבל בכובע, הכובע עולה אותו דבר לכולם, ולכן אני אפרסם רק לגברים על האוטובוס, אין בעיה, כולם יראו את זה. המוצר הביטוחי יכול להיות שגם אתה גבר, גם אתה בן 40, יכול להיות שאתה ומוישה מבחינתי נראים אותו דבר, אבל אני לא רוצה לפרסם לך, כי לך יש סוזוקי ולא יש מרצדס, יפה. ואני רוצה לפרסם רק לאנשים שיש להם מרצדס. עכשיו אני יכול לתת עוד 1,000 דוגמאות.
נכון, מה שאומר שהפרסונליזציה בעולם, כמו הלוואות וכמו ביטוח, היא חשובה, עשרת מונים,
בדיוק,
מפרסונליזציה בבקבוקי קוקה קולה.
אם אתה מצליח לעשות הפרסונליזציה הזאת, במשחקים ובהימורים, בטח אתה צריך לעשות את זה בשיווק של מוצרים בנקאיים.
ששם הערך הכלכלי של זה.
ושם אתה מתלבט. ושם אתה מתלבט.
נכון, כי שם זה שווה להם פי 10. האמת שאנחנו ממש, ממש ברי מזל, כשעברנו לתחום הביטוח, בגלל שחברות ביטוח חולקות איתנו את הדאטה שלהם, אז אני לא כל כך, את המידע. אז אני לא כל כך חולק, שמות זה גם לא יעזור לכם.
בוא נגיד, אותו לקוח ראשון, בוא נגיד,
אחת מחמשת חברות הביטוח הגדולות בארצות
הברית. אני רוצה לשמוע על העסקה הראשונה, איך הכרת? מי חיבר לך אותה?
כך, איך העסקה מצוין. אנחנו גידלנו הרבה מאוד אומץ וביטחון מהבנקאות, וקבענו ארוחת בוקר בלאס וגאס, לאס וגאס זה עיר בארצות הברית, ידועה גם כבירת ההימורים.
הימורים והתערוכות.
בירת הכנסים, נכון. יש המון כנסים, באחד הכנסים ממש שיגענו שחברת ביטוח אחת מהטופ 5, לא יודע מאיפה היה לנו.
בית החברה
של מאוד
מאוד מאוד
עצומה. הילר שעמד שם, את מי שיגענו.
שנייה, לא, קודם כל, אני לא יודע אם אתם מכירים מוצר שנקרא לינקדאין, לינקדאין זה שהוא אתר שמחפשים בעבודות, אתה מתחיל לחפש מי שם רלוונטי. עכשיו בחברות ביטוח אתה לא יודע תמיד מה הטייטלים שלהם, אז אתה מחפש ואתה מתחיל לשלוח עשרות הודעות בלינקדאין. בדיוק, ראש הטכנולוגיה, ראש הפיתוח עסקי, ראש הזה. לכולם, אתה לא יודע.
אתה עושה עבודה
לכולם, ומיילים לכולם. שחורה, שחורה, עבודת נמלים, ממש.
שזה גם יפה, כאילו עשיתם פשוט בלינקדין, התחלתם לטרגט בלי סוף אנשים.
שעות עם חוצפה ישראלית, ותעוזה וביטחון, ולהגיד שלום, אנחנו מקווים שאנחנו לא מפריעים, מאוד חשוב לנו. זה הכי הגדול, אני חושב, נדב, שעובד איתנו בחברה, שענה לו מישהו מהחברה הזאת, ואיכשהו הסכים, לא רק לראות אותנו, ללכת איתנו לארוחת בוקר בווגאס.
מדהים.
בכנסים יש דברים כאלה, יש שלושה רגעים חשובים בכנסים, זה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב. זאת אומרת, אם אתה מצליח להביא לקוח פוטנציאלי לארוחת בוקר, צהריים או ערב, הסבירות שלך שאתה צריך לסגור איתו עסקה, היא גדולה ביותר, בגלל שבדרך כלל נפגשים שם לאיזשהו דרינק, לכמה דקות, לשלום שלום, לא משהו משקיעים בך זמן. איכשהו הכי הגדול שכנע אותם, טופ 5, קרי, לאחד מחמש חברות הביטוח הגדולות בארצות הברית, באים איתנו לארוחת בוקר, ושם כבר זה היה גמור הסיפור, כי שם הביטחון שלנו והקסם האישי שלנו, והמוצר שלנו כבר קורה.
החוצפה הישראלית הטובה.
ושם באמת כבר שווינו אותם בקסמנו, והם עד היום לקוח שלנו, עברו מאז כמה, 4.5-5 שנים, הם היו לקוח הראשון שלנו, הם עדיין לקוח הכי גדול שלנו, שזה לא יאמן.
מדהים.
מאותה ארוחת בוקר.
כאילו בפגיעה הראשונה.
עוד פעם, זה באמת ברוך השם, בגלל שאני לא, אני לא כאילו יודע, אני לא יודע איך להמליץ על זה למישהו, אני לא יודע איך לשחזר את זה, אבל תראה, מה אמרתי, דברים טובים קוראים לאנשים טובים, והמאיז מצליח, ואם לא תשלח את המייל הזה, אני יכול להבטיח לך שלא תסגור את העסקה.
ואז הם סוגרים איתך עסקה שהיא ביטי מוגבלת, כלומר, כמה שתצליח, אתה מקבל יותר ויותר ויותר?
כן, כי המוצר שלנו,
תפיל את המנוע שלך, בוא נראה כמה הוא יביא.
בדיוק, המוצר שלנו, מה שנקרא באגר המקצועי, ואני אגיד זה רק בעברית, usage based. usage based זה אומר פר שימוש. זאת אומרת, בעבור שימוש. אתה לא קונה מראש, נגיד, תוכנה לשנה, וזה כמה תשתמש בו, אתה משלם מראש מיליון דולר. אני נותן לך את התוכנה כביכול בחינם, ואומר לך, כל פעם שאתה תרצה לקרוא לה, כל פעם שתרצה להשתמש בה, לעשות לה פינג, כל פעם שתרצה להפעיל אותה, תן לי למשל 10 סנט, סתם נותן לך דוגמה. היא יצאה בסוף השנה שלא השתמשת בה בכלל, אל תשלם לי כלום.
אתה אומר להם, תשתמשו במכונה שלי להביא לקוחות, בוא נראה מה יצא.
בדיוק. אם עובד לכם, תמשיכו. אם לא עובד לכם, תסגרו אותי מהר מאוד. אגב, חלק ממה שהופך את ההצעת הערך של קיסטר לכל כך טובה עבור חברות הביטוח, שאומרים להם, אין התחייבות.
לא צריך רכש.
בדיוק, אגב, בדיוק. אגב, אני מאוד מאמין במודל הזה.
ושים את הכרטיס
השני. אם אתה נכנס לרכש, אתה יכול לקחת שנתיים, שלוש. אגב, גם ככה לוקח לנו שנתיים, שלוש, כי זה חברות ענק, אבל ייקח לך עוד שנתיים, שלוש, מעל השנתיים, שלוש, כי עד שהם יסכימו איתך ויתחייבו לך למחיר, דברים כאלה. אתה אומר להם מראש, תקשיבו, הכל אחלה, יודעים מה? אפילו תנסו את זה חודשיים, שלושה חינם. גם את ה-10 סנט שאמרתי לך, אל תיתן לי. אני כל כך בטוח במוצר שלי, בוא קח אותו רבעון, שלושה חודשים חינם, רק אם אהבת, בוא תתחיל לשלם לי את ה-10 סנט, מעוד שלושה חודשים. והדבר הזה עשה לנו קסמים בשיווק, והוא מה שאפשר לנו להגיע אחר כך לאותם 100 מיליון דולר שציינתם, בגלל שבאמת יכולנו לגדול משם.
אגב, זה גם נקודה מאוד מאוד נכונה, שלפעמים המוצר הנכון, השאלה גם איך למכור אותו, איך לשווק אותו, איך לתמחר אותו.
זה נכון, זה שיחה ענקית בפני עצמה. איך אתה מוכר טכנולוגיה, גם בארץ וגם בחול? ובכלל, זה לא רק לטכנולוגיה, זה בעיקר טכנולוגיה נורא חשוב, ומה שנורא חשוב זה לדעת להוכיח ערך מיידי. זאת אומרת, לא לקחת אנשים, ואגב, זה גם חוזר למה שאמרתי קודם, לבנות טכנולוגיה. לא לבנות טכנולוגיה שמסורבלת ומסובכת וארוכה. תפתור לי משהו, אני מעדיף שתפתור לי משהו קטן, ושיראה לי לא משמעותי, תיקח לי אליו מעט כסף, משהו תפתור לי את הדבר הענק ותיקח לי אליו מיליונים. אל תתחיל מלחפש מיליונים. תתחיל מלחפש 5 שקלים, 10 דולר, 20 דולר. תתחיל משהו קטן, אבל העיקר שמישהו ישלם לך, כי ברגע שהוא פתח את הענק, ברגע שהוא יתרגל לשלם לך, לעלות משם הרבה יותר קל מאשר להתחיל איתו בוא תשלם לי מיליון. ולכן צריך להוכיח איך מיידי. איך הוכחנו איך מיידי? בנינו טכנולוגיה שמהיום שאתה מטמיע אותה בשיווק, למה אני כל כך אוהב שיווק? כי בשיווק תוך שבוע יש תוצאות. זה לא מוצר של, בביטוח יש מוצר של חיתום הרי, נכון? חיתום זה אקטואריה. זאת אומרת, איך אני יודע אם אתה תעשה תאונות או לא? יש הרבה חברות שמתעסקות בזה. כדי להוכיח אם אני יודע אם אתה תעשה תאונה או לא, צריך לחכות שנה וחצי. אני אשים לך עכשיו משהו באוטו, בוא נחכה שנה, שנתיים, שלוש, עד שתעשה תאונה. בשיווק אני שם לך משהו באתר, בפאנל שלך, במשהו, תוך שבוע אני מקבל תוצאה. זאת אומרת, אני יודע לבוא מהר מאוד למישהו בחברת ביטוח, ולהגיד לו, אח שלי, בוא תראה, הנה יום ראשון שעבר, הנה יום ראשון הזה, בוא תראה איזושהי מטריקה שעלתה והתגברה. ונתקיח את זה גם בחינם. אז אני מאוד מאוד מאמין בלייצר ערך מיידי, ולהבין גם למי אתה מייצר ערך. כי הגופים האלה זה גופים אמורפיים, אין לך מושג עם מי אתה מתעסק, כמו שאמרת מקודם, איך קוראים לו בכלל, מה הטייטל? אתה חייב למצוא מישהו בארגון, שהוא בדרגה נמוכה יותר בדרך כלל, ומבין את הערך שלך, ושאתה הופך את החיים שלו לקלים יותר, כי אחרי שתהפוך את החיים שלו לקלים יותר, הוא יהפוך להיות מה שנקרא צ'מפיון, הוא יהפוך להיות האלוף שלך בתוך הארגון, והוא בעצם יעזור לך לקדם את המחירות בתוך הארגון, יותר מה שאתה יכול לעשות בעצמך.
מדהים. טוב, יש לי שתי שאלות.
בבקשה.
קודם כל, במילה אחת, על החזון, כאילו, היום, איפה אתם עומדים היום, מה החזון קדימה? יש לי המון שאלות, אבל זאת שאלה שחשובה.
שאלה טובה, תודה. החזון שלנו היום הוא לא משהו היה פעם. התחלנו בצניות ורק רצינו להרוויח כסף. היום אנחנו עדיין בצניות, אבל כבר רוצים לשנות את העולם. זאת אומרת, אם האוכל בא תיאבון, אתה מכיר את הביטול הזה? את הביטול?
בהחלט, כן.
אז ככל שגדלנו, ככל שהחתמנו לקוחות יותר גדולים, הבנו פתאום שאפשר באמת לשנות את העולם, ואפשר גם לצמוח מחוץ לאמריקה, ואפשר לצמוח מחוץ לתחום ביטוח הרכב. אז היום השאיפה שלנו להפוך להיות חברת התוכנה הכי גדולה בעולם, בתחום הביטוח ובכלל הפינטק והבנקאות, כי אני חושב שכל חברה צריכה מוצר כמו של קיסטרה, אם לא של קיסטרה. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעמוד בשאפתנות הזאת.
לשנות את העולם.
כן, לשנות את התעשייה שלנו, להשפיע על מאוד מאוד מיליונים, להפוך להיות החברה הכי גדולה בתחום. זה עץ מאוד גבוה להיחס בו, אבל אני חושב שאם אנחנו ניפגש פה, כן, בדיוק, אנחנו כבר גבוהים מספיק כדי לקוות, לפחות לייחל לזה.
ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט, אתה צפה לנו, נכון, נכון,
תעבוד בשרת השם, תעבוד כמה שנים ונצליח.
עכשיו יש לי עוד שאלה, שגם מעניינת אותי, לא גייסת כסף בכלל ממשקיעי הייטק, כאילו במרכאות, VCs ואנג'לים. בעצם בנית את החברה, התחלת להיות רווחי.
6.5 שנים ראשונות בכלל לא גייסנו שקל. אז היינו רווחים, כמו שאמרתי, מהיום הראשון, למזלנו, כי היה לנו מוצר טוב.
זה נראה לי קשור גם לבית ספר של טדי סגי, פשוט להרוויח כסף.
וגם של אבא שלי,
בעיקר. טדי סגי תמיד ככה.
של אבא שלך, כן.
בעיקר של אבא שלי, חייב לתת לו את הקרדיט, אבל אחר כך זה גם חוזק, נכון, אצל טדי, שמאוד מאמין במודלים עסקיים אמיתיים.
טדי לא
מושקע אצלך? לא.
סתם היה יועץ, חבר?
גם אבא שלי לא. אבל גם הוא וגם אבא שלי לא שותפים, זה מה שהקמנו בעצמנו. ולפני שנה וחצי, גייסנו פעם ראשונה כסף ממנורה מבטחים, ומפועלים אקוויטי, שזה זרוע השקעות של בנק הפועלים, גייסנו 76 מיליון דולר, שזה גיוס די ענק לראונד A, מה שנקרא גיוס ראשון לחברה. ואנחנו מודים להם על האמונה שלהם בנו.
ואנחנו גם שמחים שזה הכסף של החוסכים הישראלים,
אמת,
שמרוויח.
תן לנו הסבר, למה לא לקחת מסקויה, אנדריסן?
אחד, אנחנו לא במשחק הזה, זה משחק פוליטי, כל המשחק הזה של קרנות הון סיכון, זה ללכת ולעשות את כל השואים האלה, ולהתמנגל שם, ובמרגע ושפה שאני לא מאמין בה, והתנהגות שאני לא מכיר אותה.
פועלים אקוויטי ומנורה גם עושים מסיבות, אז הכל טוב.
לא, 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 זה לא נכון, הם אנשים כל כך, אומרים down to earth באנגלית, הם אנשים כל כך עם הרגליים על הקרקע, הם עם הרגליים על הקרקע, והם אנשים טובים, והם אנשים צנועים, והם איתים לנו בדיוק, ואגב,
אתם באתם אליהם, הם באו אליכם,
לא, האמת שהשיתוף פעולה הזה נוצר, בגלל שאנחנו לא רצינו לגייס כסף מארצות הברית, כי לא רצינו להפחיד חברות אמריקאיות, שהדאטה שלנו בעצם יהיה אצל חברה מתחרה בטעות. הרי הכי ברור היה שניקח כסף מחברת ביטוח אמריקאית, אבל לא רצינו שחברה אחת תיתן לנו כסף, והחברה השנייה
תפחד. אתה אומר ככה, לא רציתם קרנות כי פחדתם מפוליטיקה של...
לא, לא אהבנו, לא אהבנו את האנרגיה הזאת.
אתה אומר, אז אני יכול לקחת כסף ממוסדי אמריקאי, לא רוצה, כי אז אני לא יכול למכור למתחרה שלו.
בדיוק, מה שישאיר אותי, מוסדי ישראלי, ובמקרה לנו קשר מאוד טוב עם מנורה, בגלל...
מי במנורה?
הקשר שלנו התחיל עם יהודה בן אסייג, שהוא
המנכ״ל.
המנכ״ל עכשיו הוא בדיוק מתחלף, כן? למיכאל קלמן, שהוא גם הדירקטור שלנו מטעם מנורה. אז הקשר הראשון היה יהודה בן אסייג, שהוא בכלל היה קשר של אינטריגה, זאת אומרת, קשר של אינטריג, זאת אומרת, סקרנות. קשר של עמיתים. הם חברת ביטוח אחת הגדולות בארץ, הם שמעו עלינו שיש לנו טכנולוגיה מדהימה לביטוח, וכל הזמן חשבנו איך לשתף פעולה, זאת אומרת, איך אפשר להכניס את הטכנולוגיה הזאת לתוך מנורה, ומתוך השיחות האלה שהיו כבר במשך כמה שנים, פתאום בסוף, אתה יודע, מתבשל את איזשהו קשר, ומתבשל איזשהו קשר בין הארגונים, שבסוף גם מוביל לאיזשהו השקעה. ובנק הפועלים, זה הבנק שלנו במקרה שהוא, הבנק המסחרי שלנו, אז התחברנו...
פועלים הייטק, פועלים הייטק.
בדיוק, אז התחברנו להם מאוד ברמה
אישית. שהם גם כן תומכים שלנו וחברים שלנו.
יש להם את פועלים אקוויטי.
עדי ו...
לא, פועלים...
עכשיו אני קיבלת החלטה, נצבר שפועלים
אקוויטי. לא, לא, פועלים אקוויטי זה קובי שלום ורן גרש, שהובילו את הסיבוב פה, שהם גם אנשים מדהימים, אז בעיקר נעים לנו...
קובי מושקע אצלנו גם.
כן,
קובי שלום גם משקיע בנו, כן.
אז זה אנשים טובים
בעצמי. גם השקיעו בנו.
אז אתם מכירים, והם אחלה אנשים.
אחלה, מדהים.
אז יצא לנו שהמשקיעים שלנו זה אנשים טובים, וכמו שאמרתי, קרובים לקרקע, ולא משחקים איזשהו משחקים לא ברורים של כאלה פוליטיקות ודאווינים. אז כיף לנו מאוד גדול שהם האמינו בנו, וכיף לנו ללכת איתם ככה, תדך קדימה, ובעזרת השם, כמו שאמרת, גם להביא ברכה אולי לעם ישראל, ולעשות הצלחה גדולה עבור קרנות הפנסיה.
בטוח לעשות ברכה לעם ישראל. אמרת משהו שתגיד
לנו. אבל אני חייב לומר שהסיבה, בדרך כלל קרנות כאלה כמו פועלים ומנורה ומוסדים לא נכנסים לחברת סטארט-אפ.
נכון.
לבד. הם נכנסים ביחד עם קרן אחר. נכון. טוב, אני סומך על בסמר, אני סומך. המקרה שלך הוא מאוד חריג.
נכון.
ולמה? בגלל שאתם הייתם רווחיים היום הראשון. שזה שונה מסטארט-אפ.
נכון.
זה... יכלו לתת לאנשים מסורתיים פשוטים, לרואה חשבון, להסתכל להגיד, תקשיב, זה פנטסטי.
אתה צודק
בדיוק. לא צריך להיות אישון סיכון, לא צריך להיות חלום.
אני גם רוצה להוסיף עוד נדבך. אחד, היינו רווחים, מההתחלה. שתיים, זה גם בדיוק התחום שלהם. הספציפי, העסק שלנו הוא כל כך נשתי, שרק הם יכלו להבין אותו. אם היית מביא אותי לאיש מחירות של נייק, או קוקה קולה, הוא לא היה מבין אותי עד לרמה כזו של חברת ביטוח, כי אנחנו עונים להם בדיוק על כל הכאבים. אנחנו פתרון בדיוק עבורם, ובנקאות. אז אמרתי, ביטוח ובנקאות, זה שני התחומים שלנו. אז לא בכדי, הבאנו כסף מביטוח ובנקאות, כי הם אסטרטגיים. ובאמת הדבר הזה הוא שמחה גדולה, ומצווה גדולה, להמשיך ולנסות ולהצליח. אז אנחנו ככה...
לסיום, אני חייב לשאול, אם אין לך תשובה, אז אתה לא חייב גם לענות. אמרת בהתחלה שתגיד משהו על קידוש השם, אז אני חייב לשמוע מה יש לך להגיד על קידוש השם.
אני עוד פעם אומר, יש שני רבדים, פנימית וחיצונית. אחד זה בתוך החברה, איך אתה, מבחינתי קידוש השם, זה לעזור לאנשים להיות אנשים טובים יותר. אני מאמין שהנפש היהודית האמיתית, זה נפש שהיא חומלת, זה נפש שהיא אוהבת, זה נפש שהיא עוזרת לזולת. וזה מבחינתי קידוש השם, וזה דברים שאנחנו מחדירים גם פנימית וגם חיצונית. אז פנימית קודם כל זה קידוש השם בזה, ולדאוג שאנשים פה נחיו את החיים בצורה הכי טובה שהם יכולים, יהיו טובים אחד לשני, לא יונעו מיצר הרע, וכל מה שאנחנו יכולים להנחיל להם בתרבות הארגונית, שזה נורא נורא חשוב לנו, חשוב אמיתי. חיצונית, זה כל הדברים האלה, אבל על זה אתה מוסיף עוד נדבך של להיות אור לגויים, של לייצג את הדת שלנו, תזכרו, אנשים לאו דווקא אוהבים אותנו או מכירים אותנו, בטוחים שיש הרבה כבוד להייטק ישראלי, אבל הרבה פשוט לא מכירים, אז כשאנחנו הולכים בתור שגרירים, אתם רואים מה אני לובש, את המגן דוד.
שרשרת יפה עם מגן דוד לתפארת.
זה הסמל של העם היהודי, וללכת לכבד את הדבר הזה, בפני רבים ובפני מדינות אחרות ובפני גויים, ולהסביר להם שאנחנו יודעים ויכולים לייצג, ושאנחנו מקור של חדשנות, ולפעמים להסביר להם, ולפעמים אפילו לשנות את דעתם. המון פעמים אנשים היו בדעה שלילית על ישראל, לא הכירו יהודים. אני מגיע לכל מיני מדינות מדחות באמריקה, אומרים לי, אנחנו לא עובדים יהודים. או משמשים ביהודי כמידת גנאי, לקמצן, לרמאי, לנוכל, ואני גאה וכיף לי, וזה קידוש השם, שאני יכול לעבוד מולם פעם ראשונה בתור יהודי, ושמסיימים את האינטראקציה איתי, ואומרים, יודע מה? היהודי יכול להיות אחלה בן אדם, לעשות איתו ביזנס, ומבחינתי אין כבוד יותר גדול מזה.
מדהים, אין מילים יותר יפות מאשר לסיים את הפודקאסט עם המילים היפות שאמרת.
יאללה, תודה רבה שבאת.
באמת, שיחה ש... מרגשת.
כי אכפת לנו.
כשנכנסתי פה למשרד, עבר לי כבר זרם בגוף, בכניסה, ועכשיו עובר לי זרם כשאתה אומר את הדברים היפים האלה.
תודה רבה אח שלי, כי אכפת לנו, ותודה רבה לכל המאזינים, ותבואו ונשתף פעולה, אנחנו נשמח מאוד.
בעזרת השם.
תודה רבה כולם, תודה.